טוב, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במידות הראייה. מידות הראייה בסוף מוסר אביך, ערך אמונה, פסקה כ"ו. במהדורה הקטנה, המצויה זה בעמוד ק"ו. בסדר? ערך אמונה, פסקה כ"ו. טוב, אנחנו עסוקים בעיני אמונה, ויש ביקורת על האמונה, ביקורת המקרא, ביקורת מוסרית וכדומה, כן? יש כל מיני סוגי ביקורת על האמונה, והשאלה היא, מה עושים עם הביקורות? יש אפשרות לומר שהביקורות לא צודקות, זה הרבה פעמים נכון, אבל לפעמים גם הביקורות צודקות, אז מה זה אומר? שהאמונה לא נכונה? הבה נבדוק. גם אילו הביקורת בענייני האמונה תהיה צדיקה במשפטה, ביחס לחיצוניות המחזה, לסדרי המאורעות וגופי המעשים, כלומר, פה הוא מתכוון מן הסתם כנראה לביקורת המקרא, שטוענת שהמעשים כפי שהם מופיעים בתנ״ך אינם לפי הסדר שבו הם מופיעים, שספרים שאתה אומר שהם מוקדמים נכתבו מאוחר יותר וכדומה מהדברים האלה, תהיה תמצית המשפט שהיא מוציאה משפט מעוקל. כלומר, באופן בסיסי היא לא צודקת ביקורת המקרא. מדוע? כי דווקא על ידי לבוש הקבלה והאמונה הפשוטה, תתגלה התמצית האמיתית שהיא צורת החיים הפנימיים. כלומר, אם אני אומר לך, למשל, שפרק מסוים בספר ישעיהו נכתב מאוחר יותר ממה שנדמה לך היה עד עכשיו. האם הדבר הזה הוא באופן מהותי משנה משהו לגבי המסרים שאנחנו מקבלים מספר ישעיהו? התשובה היא לא. ולכן ההתמקדות, הטענה של ביקורת המקרא, שבנויה על נתונים היסטוריים כדי לקעקע את עצם היסוד של תורה מן השמיים, הרעיון הזה אין לו על מה שיעמוד, הוא לא מחזיק מים. הצדיקים הגדולים, שהם החכמים היותר מעולים, ישיגו התמצית הפנימית של האמונה שהיא מתגלה על ידי לבושי ההגדרות והמסורת היותר פשוטה, על ידי ההתעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. במילים אחרות, גדולי האומה המעמיקים חייבים ללמוד את הביקורת, את ביקורת המקרא בין היתר, לא על מנת רק לדחותה, אלא כדי להוציא משם תמצית פנימית. שגנוזה במעמקי הטענות הביקורתיות, ואני אביא לזה עוד מעט דוגמאות, ואז הם מחיים את הלב באור החיים של חוכמתה וממלאים את העולם כולו אמת ואמונה וחסד עליון. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. יש טענה מפורסמת שהתורה בנויה, התורה שבכתב, בנויה מסגנונות סגנונות. כלומר, יש לא רק סגנונות שהם שונים מצד השם האלוהי המופיע בהם, שיש חלקים בתורה שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם יודקה ואבקה. ויש חלקים בתורה שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהים. ולא רק זה, כן? אלא שגם אנחנו רואים שהתכנים הערכיים והמוסריים שמופיעים בכל חלק וחלק, הם שונים. כן? למשל, אני יודע, יש בפרק א' של בראשית, האדם מופיע כנברא מלא עוצמה הרודה בעולם וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ואילו בפרק שני של בראשית הוא מופיע כיצור חלש, בעל יצרים שצריך ציווי והדרכה כדי לצאת מהברוך שלו. כן, אז השאלה היא, מהי השקפת העולם של התורה ביחס למעמדו של האדם? האם כמו בפרק א', כמו בפרק ב'? כן, אותו דבר אפשר גם לראות לגבי המעמד של הברכה שיצחק אבינו נתן ליעקב בגניבה. אז האם יש שפיטה חיובית או שפיטה שלילית של המעשה הזה? בתוך התורה עצמה אנחנו רואים פסוקים שמורים כך, פסוקים שמורים כך. אותו דבר לגבי מעשה שכם עם שמעון ולוי, שבספר בראשית אנחנו רואים פרשה אחת שבה זה מופיע כדווקא כההתנהגות שצריכה להיות, ואילו בברכות של, כמו זה בפרשת וישלח, בפרשת ויחי, אנחנו רואים שיעקב יש לו ביקורת. אז אולי המחבר המקראי איננו אותו מחבר מקראי וכדומה מהטיעונים האלה. מה התשובה? התשובה שאכן זה כך. כלומר, אפשר לקחת את הדברים האלה ולראות שהתורה רצתה בכוונה לנקוט בסגנונות שונים, באג'נדות סותרות, כדי להראות את המורכבות של המציאות עצמה. כלומר, לא ייתכן שתורה שניתנה על ידי מי שברא את העולם תהיה חדגונית. היא חייבת לשקף את המורכבות ואת הניגודים הפנימיים שבתוך הבריאה. או, זאת אומרת, במילים אחרות, אם התורה הייתה כתובה בסגנון אחיד וללא סתירות פנימיות כלל וכלל, זאת הייתה ההוכחה שהתורה נכתבה שלא ברוח הקודש, אלא נכתבה על ידי אדם מדעתו. הרי אדם שכותב ספר, ברור שהוא אותו אדם מתחילת הספר ועד סופו, אלא אם כן הוא עבר באמצע איזושהי תאונה, אבל באופן כללי, כשאני כותב ספר, אני עם אותן הדעות בתחילת הספר ובסוף הספר. זאת אומרת שאם התורה הייתה אחידה, זאת הייתה הראיה שהיא פרי המחשבה של האדם. מאחר ויש, והתורה היא מן השמיים, אז בהכרח שהיא תהיה מלאה בסתירות. האמת היא, זה כתוב במפורש בברייתא דרבי ישמעאל, על 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שני כתובים המכחישים זה את זה. כלומר, אם יש שני כתובים המכחישים זה את זה, אז זה אומר שהכתובים מכחישים זה את זה, ברור. כן? זה חלק מהופעתה של התורה, עד שיבוא הכתוב השלישי ואחריה ביניהם. עכשיו, יש... אפשר... אוף, נורא והיום מה שקרה. עכשיו, הנה, לא זה בסדר. אפשר, כמובן, לראות את זה יותר לעומק. למשל, יש טענה מעניינת שחג הפורים מקורו בחגי יין של עובדי אלילים קדמוניים. כן, עובדי האלילים היו אנשים כאלה שמדי פעם בשנה, הרגישו צורך להתפרק. על מנת להתפרק, הם היו עושים חגי יין עם הרבה מאוד זנות ושחיתות וכדומה, והבלטה של המיניות, זה החגים של דיוניסוס ובחוס וכדומה. טענת מבקרי המקרא שכל הסיפור של מגילת אסתר הוא רק לבוש בעצם למנהג קדמון של היהודים שאימצו את חגי היין של הגויים. כן? אז העמדה האחת היא לומר, שטויות, מה הם מבינים? הרי כתוב מפורש מגילת אסתר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וסון ביקר, למה? בגלל שהם ניצלו מגזירת ההשמדה של המן הרשע. או, אפשר לומר, כמו שאומר הרב הנזיר, זצ"ל, כל סוד קרוב למסעבותה. כלומר, כל דבר שהוא בעומק של העומקים, יש לו קרבה גם אל התומעה. כי התמאים של בעלי המיתולוגיה הרגישו נקודה נכונה, שהם לא ידעו לעכל אותה, ואז הם הגדילו אותה. אבל כבר מפורש, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר אמרו חז"ל וססון זה ברית מילה. זאת אומרת שיש כבר ביסוד של פורים משהו שקשור לקדושת הברית, שהוא הורגש בצורה אלילית אצל עובדי האלילים, אבל זה בעצם אותו השורש. מבקרי המקרא יש להם הרגשה נכונה בדברים האלה. אפשר לומר ככה, שמבקרי המקרא יש להם שאלות מצוינות, עכשיו, לגבי התשובות, זה תלוי. לפי בעלי הנגלה התשובות לא נכונות, לפי בעלי הנסתר התשובות חצי נכונות. אני רוצה להביא דוגמה נוספת. יש טענה מעניינת של מבקרי המקרא, שהסיפור של הירידת האומה למצרים איננו אמיתי. באיזה מובן? שנשארו משבטי העברים הקדמונים בארץ כנען, והם עזרו ליהושע בן נון, ולבני ישראל לכבוש את הארץ. על סמך מה האמירה הזאת? בכל ספר יהושע יש תיאור של כיבוש ארץ יהודה, כיבוש הגליל והצפון, ואין תיאור לכיבוש השומרון. אפילו העיר שכם, שהיא בכל זאת העיר מרכזית מאוד באותם הימים, לא מתואר כלל וכלל שהיא נכבשה. ולא עוד, אלא שבני ישראל מגיעים באין מפריע להר גריזים והריבל, עושים את המעמד של הברכה והכללה, אף אחד לא מפריע להם, איך זה יכול להיות? אומרים מבקרי המקרא, זה אומר ששבטי אפרים ומנשה היו כבר בארץ, והם היו בעלי קרבה לעברים העולים ממצרים, והם עזרו לכיבוש. עד כאן דבריהם. מה נאמר אנחנו על זה? אפשר להגיד, א', זה שטויות, אך זה לא כתוב. אפשרות אחרת לומר, לא, הם הרגישו את התמצית הפנימית של משהו גדול מאוד ועמוק שאומרים חכמי הקבלה, והוא שבזמן הגלות יש תמיד איזו נקודה פנימית שקושרת את האומה לארץ ישראל, והנקודה הפנימית הזאת קשורה דווקא ליוסף, למידת היסוד, ולכן הם הרגישו את זה דרך הסיפור של בני אפרים ובנשה, שאולי אפילו גם חלקים מהם נשארו בארץ, אין בזה בעיה. אין בעיה גם לומר את זה, אבל אין בעיה גם לומר את זה, וגם זה אפילו רמוז אצל רבנו סעדיה גאון. אבל זה לא משנה. מה שאני רוצה לומר זה שהתזות של מבקרי המקרא באופן פנימי קשורות ליסודות פנימיים של תורת הסוד שלנו, וזה מה שכאן אומר הרב קוק. אני שוב קורא את דברי הרב קוק, הצדיקים הגדולים שהם החכמים היותר מעולים ישיגו התמצית הפנימית של האמונה שהיא המתגלה על ידי לבושי הגדרות במסורת היותר פשוטה. איך? על ידי התעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. כלומר, הם צריכים דווקא ללמוד את סדרי הביקורת, ואז הם מחיים את הלב באורח החיים של חוכמתם וממלאים את העולם כולו אמת ואמונה וחסד עליון. כן, למשל גם הביקורת על האמונה בלי קשר לביקורת המקרא. יש טענה של הדתיים שיש אלוהים, ויש טענה של הכופרים שאין אלוהים. שאלה מי צודק? שאלה טובה, לא? שאלה גדולה. יש אלוהים או אין אלוהים? השאלה הזאת היא מטופשת ביסודה. כלומר, כי מצד האמת, הקטגוריות של ישות ואינות אינן שייכות באלוהות, כי האלוהות היא המקור של הישות ושל האינות. ולכן אפשר לדבר על אלוהים לא במושגים של יש ולא במושגים של אין. אבל מסיבות טכניות, הייתי אומר של נוחות, במשך הדורות התרגלו הדתיים להתיר לעצמם להשתמש בביטוי אין, זה בביטוי יש, ביחס לאלוהות, כי זה יותר בונה את הנפש מבחינה מוסרית. אבל מצד האמת הפנימית, באמת המושגים האלה הם לא נכונים, לא יש ולא אין. השאלה היא, בתוך המושגים הלא נכונים האלה, מה יותר מדויק? ברור שהביטוי אין יותר מדויק מהביטוי יש. למרות שאם אנחנו מעמיקים במשמעות של הביטוי אין, זה גם אומר ישות בדרגה אפס. אז כך, שבעצם גם זה איזושהי טעות, אבל זה מפנה את הדרך. כן? למשל, הזוהר אומר שכאשר שאלו אבותינו את השאלה המפורסמת, היש השם בקרבנו עם עין, הם התכוונו לדבר עמוק. כך אומר הזוהר. הם התכוונו לשאול האם אלוהים מופיע בתוכנו בתור יש או בתור עין. שואל הזוהר, אז אם כך, למה נענשו? אומר כי הם שאלו בחוצפה. אבל עצם השאלה היא אמיתית. ואומר הזוהר שהשאלה אין היא יותר גבוהה מהשאלה, מהתפיסה יש. אני זוכר שפעם אני זומנתי לאיזשהו פאנל שטחי, שבו אני הייתי אמור לעמוד מול אחד האפיקורסים, והשאלה הנידונה על ידי המנחה הייתה האם יש אלוהים או אין אלוהים. פונה המנחה אל האפיקורס העומד ממולי ואומר לו, תגיד, לדעתך יש או אין? אומר אפיקורוס, אין. ואתה, הרב שרקי, מה אתה אומר? אני אמרתי, אין. ובזה הסתיים הוויכוח. זאת אומרת, המושגים של יש ואין הם ילדותיים. בואו נדבר ברצינות. כן, וזה מה שאומר כאן הרב, שאפשר לקחת את סדרי הביקורת היותר המעמיקים, ומתוך כך, למלא את העולם כולו באמת ואמונה וחסד עליון. כן, בבקשה.
אתה יכול להסביר את המושג אין?
המושג אין זה ריקות. כלומר, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אצלנו זה בתור היעדר. וזה אגב מה שאומרים חכמי הקבלה, שהעולם הוא תולדה של צמצום, כלומר של סילוק של האור האלוהי על מנת לאפשר למציאות להתהוות. או נגיד את זה בלי להיכנס לקבלה, ניכנס לפשט. לפי היהדות העולם נברא. שמעת על המושג הזה? לפי היהדות העולם נברא. אם הוא נברא, סימן שהוא לא הבורא. ולכן, אם יש עולם, אז איפה שיש עולם אין אלוהים. כן? זה דבר שלא תמיד המחשבה הדתית מוכנה להסכים איתו, אבל היהדות כן מסכימה איתו.
זאת אומרת, היהדות תחושת הריקות של אלוהים מהעולם היא
גדולה
יותר מהתחושה של
אלוהים. בוודאי, בוודאי. זה גמרא מפורשת במסכת פסחים, שהעולם כולו הוא ככיסוי קדרה לגיהינם. כלומר, הגיהינם הוא הדבר הגדול. מה זה הגיהינם? היעדר. זה העיקר של המציאות. על גבי המציאות הריקה הזאת, יש העולם. או אם תרצה, בשפה העממית, יש מאין, לא יש מיש. כן? העולם הוא יש מאין, כן, העין קודם ליש. כן, אם אתה מרגיש שאין אלוהים, זאת הרגשה נכונה, זאת הרגשה הנורמלית של אדם שחי בעולם הזה. אלא אם כן, יש לו עדות, עדות מאחורי הפרגוד לנוכחות האלוהית, וזה אבותינו זכו לכך במשך תקופת הנבואה, אצלנו תקופת הנבואה פסקה. כשהיא תתחדש, אז נוכל לדבר על ישות. אני רוצה לציין דבר מאוד מעניין, והוא שבכל תקופת התנ"ך, אתה רואה הרבה עימותים בין הנביאים לבין עובדי האלילים. אין רבע פסוק נגד האתאיזם. כלומר, בזמן שהייתה נבואה, הייתה שכינה שורה בעולם, לא היה אדם שבאופן רציני העלה את האפשרות לומר שאין אלוהים. כי אז באמת היה יש. הישות הופיעה. בימינו, הוויכוח נגד האלילות כבר חסר משמעות. מי מתווכח היום עם עובדי עבודה זרה? אבל הוויכוח הוא עם האתאיסטים. כלומר, כנראה משהו השתנה באוויר הרוחני של העולם. כן, בבקשה.
מה היחס של מה שאנחנו קוראים לו אין, העין הזה, לבין מה שבתורות המזרח נקרא emptiness?
זה, אין לזה שום קשר. אין שום קשר בין העין של היהדות לבין האמפטינס של תורות המזרח. שום קשר. פשוט מאוד. כי העין הוא מפגיש אותך עם האני שלך. אפילו יש דרשה כזאת. עין זה אותיות אני. בעוד שבתורות המזרח העין הוא היעדר משמעות. הוא ציני. אתה מבין מה שאני אומר? למשל, שמעת על החיוך של הבודה? הבודה מחייך, נכון? מה החיוך הזה? זה חיוך ציני. אומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? דע לך, אין מה לדעת. הבה נמשיך, אני מציע שאנחנו נתקדם בלימוד הספר הקדוש, מידות הראייה, בחלק אמונה, פסקה כף זין. כן, בבקשה. מה? לא. מה שיש בספרים, ונכנס בדיבורים, מן האמונה. הם דרכי הסבר להביא על ידם אל התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מהיגיון ודיבור. זאת אומרת, כל הדברים ש... זה מדהים מה שאומר הרב, אם תחשבו כאן לרגע. כל מה שכותבים על אמונה, אומר הרב, זה לא נכון. הכל. זה רק לבושים לאמת הפנימית שאותה לא ניתן לבטא. כן, בבקשה?
סמליות מסוים?
לא, ודאי לא סמליות. האמת, תמצית, הכוונה, מה שבאופן תמצית היא מרוכז, כן? נסתר, כמו נקודה. אז מה שאומר הרב כאן, מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים, מן האמונה, הם דרכי הסבר להביא על ידם אל התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מהיגיון ודיבור. ויש אנשים שבאין יחס להנאמר מן האמונה ובמעמקי לבבם הם עם התמצית הפנימית שלה, ולמרות הריסות אמונתם עשו מעשים טובים כבירים. כלומר, יש אנשים שהסגנון החיצוני של האמונה, כלומר השפה הדתית, אומר את זה ככה, מרתיעה אותם והם מרגישים איזשהו שקר מאחורי הדברים האלה, לכן הם אינם מסוגלים להזדהות עם התכנים הדתיים, אבל הם מחוברים לתמצית הפנימית, ולכן הם עושים מעשים טובים כאילו שהם מאמינים, כי באמת הם מאמינים. כן, אומר הרב, אלה הם הרעים מבחוץ וטובים מבפנים, המכוונים לרוח דרה דעיקבה דמשיכה, דהיו ביש מלבר וטוב מלגו. כן, זה ספר הזוהר. זה מסביר שהדור של הגאולה הם אנשים שחיצוניותם רעה ותוכיותם טובה. מעין פרי כזה, תראו לסוכם פרי שהוא מאוד קוצני מבחוץ ומאוד מאוד מתוק מבפנים. זה הדור של הגאולה. בבחינת החמור התמה, כן, כתוב חמורו של משיח. ומכל מקום בתוכיותו גנוזה קדושה, כי שמתוך כך קדוש בבחורה. ונעלה הוא מגדר הטהרה החולית שהיא תלויה בסימנים כגון למשל מפרסת פרסה ומעלה גרה. כן? הרי סוס הוא תמה לגמרי, כי סוס לא מעלה גרה והוא לא מפריס פרסה, וגם החמור הוא לא מפריס פרסה והוא לא מעלה גרה. אבל הוא קדוש בקדושת בכורה, מה שאין כן הסוס. זאת אומרת, הקדושה של החמור היא קדושה מהותית, וזה המדרגה של הדור של המשיח, מה שכך חמורו של משיח, זה ביטוי לשבח. הביטוי הזה, יש אחד, כתב ספר שלם נגד הרב קוק, נקרא חמורו של משיח. הוא מזהיר את החילונים, תיזהרו, יש מישהו שאומר עליכם שאתם חמור. כן? פשוט הוא לא יודע לקרוא. כן, אז אולי באמת הוא מצדיק את הטענה שלו. אבל פה מדובר על משהו אחר, הרבה יותר עמוק, שיש קדושה עצמותית שבה, שמתגלה דווקא אצל מי שבאופן חיצוני דוחה את כל התכנים הגלויים של האמונה. טוב, בזאת סיימנו את השיעור, נתפגש בפעם הבאה. הפסקה, עכשיו ממשיכים. בסדר? זה הפטנט החדש. זה משהו נורא מה שקורה פה, אני חייב ללכת למשקפיים. כן.
אם אני לא טועה מבחינה היסטורית, הראשוני הפילוסופים כן התחילו בתקופת הנאמר.
זה שאלה על הנאמר בשיעור, נכון? אז כשיהיה שיעור נדבר.
אמרת
שאין
שאלות
בשיעור. עכשיו הבנתי מה שקרה פה. כן. רגע. שלום וברכה. ובכן, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מידות הראייה של הרב קוק המודפס בסוף מוסר אביך, ואנחנו בערך אמונה פסקה כ"ח במהדורה הקטנה זו שאני מחזיק, זה בעמוד קז. נדמה לי שעלו פה מספר שאלות כבר בתחילת השיעור על דברים שנאמרו מקודם. כן, מה? אתה אומר שמבחינה היסטורית, בניגוד למה שאמרתי בשיעור הקודם, שהאתאיזם התחיל עם הפסקת הנבואה, מבחינה היסטורית הוא התחיל כשעדיין היו נביאים. נכון. זה היה שאריות. כלומר, כשהאור עומד להסתלק, אז מתחילה הטענה האתאיסטית. כן, זה הראשון האתאיסטים כנראה היה פרודיקוס היווני. כן, בן דורו של... לא, קצת דור לפני סוקרטס, פחות או יותר. כן. הפילוסופים התחילו בימי, פחות או יותר, ירמיהו הנביא. כן. אגב, הנביא ירמיהו אומר, השם עוזי ומעוזי, אליך יבואו כל מלכי ארץ ולמור, שקר נחלו אבותינו, הבל המה ואין במועיל. הוא מרגיש שזה עומד לקרות. טוב, ובכן, רבותיי, כן, בבקשה, מה שאלתך, אדוני? בתחילת פסקה כ"ז, כן.
אני חושב שבעצם הספרים הם רק היחידים של להעביר את התמצית הפנימית, בעצם אין התנ"ך עצמו רק...
לא מדויק. כלומר, לפי פסקה כ"ז היה נשמע כאילו שהלבושים של האמונה הם חסרי משמעות. לא נכון. הם בעלי משמעות עמוקה מאוד, משמעות מוסרית. אלמלא הלבושים של האמונה, האמונה לא הייתה מרוממת את האדם. והדבר הזה מבואר בהרחבה במאמר דעת אלוהים, של הרב קוק שמודפס בסוף עקבי הצון. אברהם אבינו לא ידע מעצמו שום דבר, אני לא מבין על מה אתה מדבר, אבל התמצית הפנימית היא מתגלה, היא יכולה גם להיות בעלת תוכן מזיק. אני רוצה להגיד לך דוגמה, מה קורה כשהתוכן העצמי של האמונה מתגלה, בלי הלבושים המתאימים. אחד הדברים שיכולים לקרות זה למשל עבודת המולך. עבודת המולך הייתה משהו די מזעזע. לקחו תינוקות, צרפו אותם באש לכבוד האלים. נכון? אבל, אומר הרב קוק, באמת היה שם משהו עמוק. הם הרגישו שהאלוהות זה היותר יקר מן הכל. ואז הדבקות מבוטאת אצל עובדי אלילים על ידי הקרבת היקר מכל שזה הבן הבכור. כן? אתה מבין מה שקורה כשאין לבוש? טוב, הלאה. אנחנו מכן ממשיכים, רבותיי היקרים, בפסקה כ"ח של מידות הראייה אמונה. מה שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שתישא את ראשה. כלומר, ברגע שאתה מבין את האמונה בצורתה הלא בוגרת, אתה בזה עצמו מזין את הכפירה. וזוהי, אגב, זה משל אפשר לראות, תחושה כזאת שהאמונה דורשת מן האדם הקטנה של שיעור הקומה שלו, למשל. זה הביקורת הניטשאנית. כן? ניטשה טען שהאמונה גורמת לאדם, האמונה, המוסר, כל אלה מקטינים את רוח האדם, ולכן יש חובה מוסרית למרוד בזה. כן? אומר הרב קוק, ניטשה צודק. כן? מדובר פה על האמונה בצורתה המוקטנת. אפשר לומר הנוצרית. כן, האמת היא שניטשה בעצמו הרגיש את הדבר הזה. הרי הוא מצד אחד כתב בספרו כה אמר זרתוסטרה, כלשון הזה, שאלוהים מת, והייתי בהלוויה שלו. נכון? מצד שני, בספרו השחר, או דמדומי שחר, הוא כותב שאלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח בשמחתו. אז תחליט. או שאתה אומר שאלוהים מת, או שאתה אומר שהוא עומד לחזור. אז כנראה שיש אחד שמת ואחד שחוזר. כן? כלומר, התפיסה הדתית של הנצרות את האלוהות, היא צריכה לחלוף ולעבור מן העולם. זה נכון, וכנגדה צריכה לבוא תפיסה יותר מעמיקה, זו של אלוהי ישראל, שהוא בא לרומם את האדם ולא להכניע אותו. לכן כל המושג של אדנות צריך להסתלק מן העולם. כן, כלומר, אלוהים בתור אדון. כן, מה שנקרא בעלים. בעלים, בעלים של דבר, יש לו איזה כבישה. הוא כובש את הדבר שהוא בעלים לו. אומר הנביא הושע, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. כן, מה אוכל לעשות למענך?
מה שמבינים, הכוונה של הרב זה לישראל או לעולם?
לא משנה. זה שיש אנשים שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, לא משנה מי הם, אם הם יהודים או גויים, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שתישא את ראשה. ואפשר להוסיף אפילו בצדק. כמו שהרב צבי יהודה קוק אמר פעם למישהו, שבא בכל מיני טענות על האמונה, הוא אמר, או, באלוהים הזה גם אני כופר. כן. וזוהי המגמה ההשגחית בבניין העולם, של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה. כלומר, זה טוב. כן, אומר הרב שיש לפעמים, הקדוש ברוך הוא מזרים לעולם משב רוח רענן של כפירה, כדי להרוס את האמונה בצורתה המקולקלת והמדורדרת, החשוכה והקטנה. אז זה טוב. כלומר, אתה רואה אפיקורסים, תגיד, ברוכים הבאים. מובן? זה מה שהוא אומר. כדי להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב, למען תבוא האמונה למרום מעלתה, עד שתכלול אימה גם הטוב הכלול בתוכנים התיאוריים של הכפרנות, ותהיה האמונה שלמה בכל מילואיה. זה כאן דבר מאוד מעניין, מה שאומר הרב, זה לא רק שצריך לטהר את האמונה מסיגיה, צריך לאמץ את הערכים החיוביים של עולמם של הכופרים. כי בעולמם של הכופרים יש ערכים שהם אמנם ערכים אמיתיים, אבל כבר עשיתי זאת. החלקים, אותם ערכים שהם אמיתיים מצד עצמם, לא נוצלו כראוי, לא באו לידי ביטוי שלם בחלק הדתי, אפשר לומר, בגלל שהדתיים היו עסוקים בדברים אחרים. יוצא לפי זה שכאשר אנחנו מדברים על מפגשים בין מה שנקרא ציבור דתי לציבור חילוני, צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. יש המכנים את המפגש הזה בכינוי קירוב לבבות. זה קירוב רחוקים. או בשפה יותר מדויקת, קירוב. כן? יש קירוב רחוקים. יש רק בעיה אחת, שהביטוי הזה יש בו גסות רוח עצומה. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, אני קרוב, אתה רחוק. בוא אעזור לך להיות כמוני. כי אתה מסכן, רחוק כזה. בוא, אני אעשה אותך מה שאני. אני בסדר, אני כבר הדגם האידיאלי של האנושות. אתה דפקט. אבל באתי לקרב אותך. איך אני טוב, אה? כשמצד האמת, זה גם לא נכון. כי אני שואל את השאלה, אם אתה כזה טוב, אז איך זה שיש מישהו אחר שאומר אחרת ממך? כלומר, איך נולד החילוני, אם בתוך הדתיות הכל בסדר? אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא זימן לך את הכפירה, על מנת שגם אתה תתקן בתוכך משהו, וגם תאמץ משהו שנמצא אצלו. יוצא לפי זה שאני ואתה צריכים לחזור בתשובה. לאן? לקדוש ברוך הוא. כלומר, יש מרחק של הדתי מן האלוהות, ויש מרחק של החילוני מן האלוהות, והם צריכים להתקרב זה לזה כדי לעלות ביחד. וזה מה שנקרא לא קירוב רחוקים, אלא קירוב לבבות. כן? זה, אני חושב שההבחנה היא מאוד מהותית. כן, כלומר... התקרבות הרחוקים זה לזה. בסדר, אפשר להגיד. אבל צריך להבין, המשמעות של הביטוי קירוב, בדרך כלל, המשמעותו היא, אני בסדר. אתה תהיה כמוני, כשבעזרת השם תהיה כמוני, נוכל לאהוב אותך באמת. בינתיים אני אוהב אותך על תנאי. כלומר, אני אוהב אותך כי אתה דתי פוטנציאלי. בבוא הזמן אתה תהיה דתי כמוני, אתה תהיה דיום בדיוק למה שאני, ועל חשבון העתיד אני אוהב אותך עכשיו. אמנם אני שונא אותך מצד מה שאתה, אבל אני אוהב אותך באופן, באופן זמני. כן, בבקשה. כל אחד נותן את מה שהוא טוב בו. למשל, הדתיים יודעים הרבה מאוד דברים בענייני תורה ומצוות. אז זה מה שהם צריכים לתת. הרי מה חסר לחילוני? חסר לו תורה ומצוות. אז תן לו תורה ומצוות. מה הוא ייתן לך? הוא ייתן לך הרבה דברים שאין לך. למשל, הרגישות הגבוהה לעצמאות הכלכלית. כן? או לאיכות הסביבה. כן? ועוד כמה דברים כאלה. בכוונה לא דיברתי על ציונות בדווקא. אוניברסליות. למרות שכל הדברים האלה נמצאים גם בתוך האוצר של היהדות הקלאסית לדורותיה. רק שזה לא בא לידי ביטוי, לא מומש. בסדר? אני זוכר פעם הייתי במקום קדוש, הנקרא עיר הקודש ימית. עליה השלום. זוכרים? לא כולכם נולדתם אז. כן? אבל אני זוכר בזמני, אז הייתי ב... עיר הקודש ימית. אתה בוודאי זוכר, נכון? את ימית. כן, היית שם. אז בוודאי אתה זוכר שכשבאו אנשים כדי למנוע את פינויה של העיר, באו כ-2,000 יהודים להתיישב בעיר שכבר הייתה ריקה מתושביה. כלומר, תושביה המקורים של העיר עזבו, באו כ-2,000 יהודים חדשים כדי למנוע את הפינוי. והתיישבו במקום במשך 3 חודשים, העיר שקקה. חיים. אנשים ישבו והמשיכו את חייהם. עכשיו, בתוך העיר היו הרבה דתיים, משהו כמו 80% מהבאים היו דתיים, כ-20% היו חילונים. והיית מתהלך בתוך הרחובות של העיר, היית צריך לזהות איפה יש בית של דתיים, איפה בית של חילונים. ברור, איך ידעו לזהות שהבית הוא של חילונים? הגינה הייתה מטופחת. מה עשו הדתיים? הם באו ולמדו תורה. היו שיעורים שמה בכמויות אדירות, זאת הייתה הישיבה הגדולה ביותר במזרח התיכון. למדו יומם ולילה. שיעורים, שיעורים, שיעורים. בסדר? אז כלומר זה סימן שיש משהו שחסר, בצד ההוא או בצד ההוא. טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב, וזוהי המגמה ההשגחית בבניין העולם, של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה, כדי להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב. למען תבוא האמונה למרום מעלתה, עד שתכלול עימה גם הטוב הכלול בתוכנים התיאוריים של הכפרנות, ותהיה האמונה שלמה בכל מילואיה. אז ייותר כל התוכן של הכלכלה שהכפירה עושה בעולם לטובה, וגם האבדון הכפרני ישוב להיות רק לין מלא עדן ויישם מדברה, ויישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם. כן, הרי מדבר וערבה זה מקום לא פורה. אבל יש לפעמים שהמדבר והערבה זה בעצמו מקום העדן והפריחה. זה, האמת היא שהדברים האלה מבוררים בהרחבה יותר גדולה במאמרו של הרב הנקרא ייסורין ממרקים שבספר אורות. כן, בזרעונים שם יש מאמר ארוך שבו הרב מבאר את מהות הכפירה ומשמעותה וכדומה. אבל זה רעיון שחוזר על עצמו הרבה בכתבי הרב, פה הוא כתוב בצורה תמציתית ומעמיקה גם. טוב, בואו נמשיך באות כפתת, שבאמונה, שבמידות ראייה. שוב, הבחנה בין שני צדדים באמונה, הצד העילאי והצד הנמוך. האמונה משמשת בצד הגבוה שלה להעלות את רוח האדם למדרגת אומץ כזה, שלא יוכל לבוא לה מבלעדה. כלומר, בלי האמונה קשה להיות עם אומץ. אומץ הכוונה כאן עוצמה, חוזק. אבל בצד הנמוך שלה משמשת היא לרקח את לב האדם שלא יהיה קשה יותר מדי. כן? ואז אנחנו רואים אצל המאמינים ביטויים של חולשה מקודשת. מקדשים את החולשה. אומרים, מי אנחנו שניטול יוזמה? ריבונו של עולם הוא זה שעושה את הכל וכדומה. כן? אם אתה מאמין, אז אל תעשה יותר מדי מאמצים, כי אם לא, זה אומר שאתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא. כן? אז מה נשאר לך לעשות? תהילים. מה שאומרים שצפת בתשח שוחררה בדרך הנס ובדרך הטבע. בדרך הטבע זה שאמרו תהילים כל הזמן. ובדרך הנס שהפלמח הגיע. כן? אז זה גם פה. אבל זה נכון, יש צד של ריכוך לב האדם, שהאדם אומר, זה באמת ריבונו של עולם, ויש הרבה הדרכות מוסריות בתוך עולם האמונה, שמחלישות את העוצמה הברברית, אפשר לומר, של האדם, את התקיפות שלו. רכות הלב היא מצד עצמה אחת מהתינות שהאנושיות משתדלת בהתפתחותה להיפטר ממנה. כאן הוא רומז בצורה ברורה מאוד, אם כן, לביקורת של ניטשה, שדיברנו עליה מקודם. כן, כלומר, העולם רוצה להיפטר מצד ההחלשה. המעצבן, לפעמים, שיש לדתיים, שהרבה פעמים רואים שהדתיים חושבים שהם צריכים לאמץ את העמדה המוסלמית ביחס להשגחה. נכון? כלומר, הכל תלוי בו יתברך, השתבח שמו לעד, מי אנחנו? האמירה הזאת אמנם היא כפירה, לפי היהדות הרי האדם הוא בן חורין והוא זה שמפעיל את העולם, אבל מה נעשה שזה באמת עמדה מצויה. כן. אבל תמיד היא נדרשת לה לקיומה ולשכלולה. כלומר, אומר הרב, אל תזרוק את התינוק עם האמבטיה, יש צורך גם בריכוך הזה. מידה זו, השנואה כל כך לכל החפצים בגבורה, כשההשתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה בא בדרך הרמה, כלומר להרים את האדם למעלה העליונה שבה, שבה יש עוז וגבורה, אז היא מצלחת. אבל כשהיא באה רק בדרך שלילה להסיר את הלב מן האמונה, אפילו מצד החלש, אז מזדמנות סיבות אחרות רעות מאוד שהן מרקחות יותר. כלומר, מה שאומר הרב, אם אתה בא לבטל את הצד של רכות הלב שבאמונה, כדי לתת בתוך האמונה עוז וגבורה. למשל, אתה שולח את תלמידי הישיבה גם להיות קצינים בצהל. למשל, דוגמה, כן? אז יש בזה מעלה. אבל אם אתה משתמש בסילוק רכות הלב כדי להסיר מן הלב גם את האמונה, אומר הרב, לא רק שזה לא יצליח, זה יביא רכות לב אחרת. והוא לא יכיר את שלום עכשיו. כן? אבל יש פה איזה רכות לב, שתבוא דווקא מתוך הכפירה של חולשה. ולכן כאשר אנחנו עומדים למשל מול האסלאם, אז באה אמירה שאנחנו נוסיף בטונדות ושוטרים. ביטוי של חולשה. מה?
אז מתי כן יש צורך במידה הזאת?
במידה של רכות הלב? זה במובן של היחסים הבין אישיים. כן? אתה ואני שכנים. אנחנו לא נתחיל להריב עם מכות, נכון? אנחנו נדבר יפה, ואולי...
לא, בהקשר של אמונה, בהקשר של באמת הקונפליקט הזה של אמונה והשתדלות שאתה...
כדי ליצור בנפש את מידת הענווה. גם חשוב. יש צורך לפעמים באדם אפילו לקנות שפלות. למרות שמידת השפלות היא לא מידה טובה, אבל לפעמים מאוד מאוד יש על רוח. נכון? יש דבר כזה. או למשל, כשיש מצב של יצר הרע בגסותו. אז פחד אלוהים, יראת העונש, יש לזה גם תפקיד. כן, כדי להכניע את הצדדים השפלים של נפש האדם.
כן.
מאוד מאוד מאוד, יש על רוח, כן, לפעמים, צריך להיות מאוד מאוד על רוח. לפעמים מאוד מאוד, כן.
הרב,
כן.
אתה יכול
לקרוא שוב את המשפט הזה? אגב, מאיפה בא המשפט הזה? מאוד מאוד יש על רוח. פרקי אבות. אבל מאיפה פרקי אבות לקח את זה? מבן סירה, כמובן. למה אני מספר לך את זה? אני נהנה. כן. מה?
אתה יכול לקרוא שוב את המשפט האחרון כשההשתדלות? מה
נגידו
זה? כשהוא אומר כשהשתדלות באה ככה, זה בסדר? אבל כשהיא באה בדרך
שלילה
להסיר
מהלב את כלומר, האמונה? כלומר, כשמשתדלים להסיר את צד החלש של האמונה. יש אנשים שנלחמים נגד הצדדים החלושים של האמונה. אני למשל, אבל יכול ש... לא יודע אם אני, אולי אני לא מצליח, אבל יש כאלה שבאמת אומרים שכל הצדדים החלושים, אמונות התפלות וכדומה מהשטויות האלה, שמתהלכות, החוט האדום ועוד כמה חמסות וכו', כן, שזה הצדדים החלושים של האמונה. כן, המתמקדים מסביב לקברי צדיקים במקום מסביב לחיים, כן, וכדומה. כן, למרות שזה חשוב לבקר בקברי צדיקים, אני רק אומר, השאלה היא פה עניין של מוקד, מסביב למה אתה הולך. אז כשההשתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה, באה בדרך הרמה. כלומר, להרים את האדם למעלה העליונה שבו, שבה יש עוז וגבורה, אז היא מצלחת. אז באמת זה יביא גבורה לאדם. אבל כשהיא באה רק בדרך שלילה להסיר מן הלב, את הלב מן האמונה, כלומר, אתה אומר, כדי להיות גיבורים צריך גם לא להאמין בכלל, כן? צריך, כדי להיות גיבורים צריך שלא נניח תפילין ולא נשמור שבת, כן? אפילו מצד החלש, כלומר, שבאמת רוצים לפתור את הבעיה של החולשה, אז במקום זה מזדמנות סיבות אחרות רעות מאוד שהן מרקחות יותר.
הבן אדם בדיוק בא,
הוא חשב שכדי לבטל את הריכוך הוא צריך להפסיק להאמין, ואז הוא לא יודע שברגע שהוא מפסיק להאמין אז הוא נופל לאמונות תפלות אחרות שמצביעות על החולשה שלו. כי ברגע שאתה אומר כל הזמן אני סומך על כוח ההרתעה של צהר, בזה עצמו שידרת חולשה. טוב, ואז סובלת האנושיות מהן הרבה יותר מכל מה שסובלת אפילו מן האמונה הנמוכה. כלומר, יש פה, הרב מדבר כמובן במובן כללי, כי הוא לא בא להצביע על מגמה פוליטית זאת או אחרת, אבל הוא נותן לנו פה את העקרונות. טוב, אם זה כך, כן, בבקשה.
איך אנחנו יודעים שזה בא להרים את האדם למעלה העליונה שבה יש עוז וגבורה? איך אנחנו יודעים שזה לא כוחי ועוצם ידי, שגם כן...
כוחי ועוצם ידי זה מצוין. זה בדיוק העניין, כוחי ועוצם ידי זה העוז והגבורה של האמונה.
איך זה לא, כאילו, כשאתה מבין בגמרא כזה, זה בהכרח בדרך כלל מבין ולא זכרת את יש לנו
כן. תשכח, כתוב, זכרת?
לא, זאת המגמה.
כלומר, אני לא מבין מה שאתה רוצה. כלומר, יש מי שרוצה להילחם בצד של החולשה, כי הוא רוצה לרומם את צד העוז והגבורה שנמצא באמונה. מה רע בזה?
לא,
אתה
לא אומר, בהכרח,
הסטייה תהיה, שם יהיו האחוזים ש...
תמיד, תראה, איך כתוב בתורה? כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה לשון רבים. אז כתוב במדרש שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך שהוא הכתיב לו את התורה, אמר לו תכתוב נעשה אדם, אמר לו ריבונו של עולם אני נותן מקום למינים לרדות. כי הרי המינים היו כל מיני כתות, הגנוסטיות וכדומה, ואחר כך גם הנצרות שטענו שבתוך האלוהות עצמה יש ריבוי. כן? הנה אתה רואה, נעשה אדם, כן? אני נותן מקום למינים לרדות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב. למה תכתוב? כי יש לי סיבות למה צריך לכתוב נעשה. ללמד דרך ארץ ועוד כמה דברים כאלה. והרוצה לטעות, יבוא ויתאה. כלומר, שים לב למה שהמדרש הזה אומר, שהמינות היא חלק מהתוכנית של התורה. התורה מתכננת מראש את מינויותיה. בסדר? אז בסדר, אז יהיו אחוזים. ואז מה? כן. האם אני יכול להסביר את השורה וחצי האחרונות? כן, אני יכול להסביר. ואז, כלומר, במצב כזה, סובלת האנושיות, כלומר, בני אדם כואב להם, לא יודע איך לתרגם סובלת, מהן, כלומר, מהסיבות האחרות הרעות מאוד שהן מרקחות יותר, והן סובלות הרבה יותר, כלומר, בכמות גדולה, באופן משמעותי, מכל מה שסובלת, מאשר הסבל שנגרם אפילו מן האמונה הנמוכה, גם מתוך
היה עדיף לקרוא
תהילים מאשר
לשים
בטונדות.
זה יותר קטן
ממה ש... כן, עדיף שיקראו תהילים מאשר לשים בטונדות. מאשר הכפירה, הכפירה שבאה בשם הגבורה, אבל בסופו של דבר גם היא תיקשה. בסדר. פשוט לא ידעתי כשאתה אומר להסביר לך את השורה, כיוון שאתה לא מסביר מה לא ברור, אז אני מוכרח להסביר כל מילה במילה אחרת. בסדר. כן, בבקשה.
זה בעצם שאלה שתוררת בפסקה חפליים, על זה שצריך להיפטר מהדנות.
כן.
האם הכוונה, מההרגשה שבעצם ריבונו של עולם הוא אדונו של העולם, או מתוך היחס שלנו, זה בתפילה או זה ב...
השחרור מן האדנות שדיברנו עליה, עליו בפסקה כ"ז, משמעותו שאנחנו לא עומדים מול האלוהות, מול עריץ הדורש כבוד. כן? אלא בתור מי שבא לגדל אותנו. כן? לכן, למשל, יש אנשים שאוהבים להיות עבדים, במקום להיות בני חורין. אבל התורה אמרה, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. או במילים אחרות, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. זה ככה מפורש במסכת אבות, שאין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. ברור. אתה אומר שזה כתוב אחרת, נכון, אבל כשאומרים לך אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, למי אני אומר משפט כזה? למי שאוהב חירות או למי שלא אוהב חירות? כן, כלומר, למי שאוהב, כי אם לא, אז בשביל מה לא להיות בן חורין? אלא הכוונה שאדם שיש לו רוח של חירות, אומרים לו, כדי לממש את זה באמת אתה צריך לעשות בתורה. אז משמע שצריך קודם כל להיות עם אהבת החירות. אז אם כן, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, הכוונה שצריך להיות בן חורין כדי לעסוק בתורה, ממילא. טוב, עד כאן להיום. שלום.